נזיין עמוד ב' בשיער, בשיער נזיר. זה מול תוס בדיבור המתחיל מה שלי בשלך אסור. שליש עליון. אחד מהמקרים שהמשנה מביאה זה בשיער נזיר, שהאישה לא מקודשת בהם, והגמרא שואלת מנהלן, דאמר קרא, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. גידולו יהיה קדוש. הפסוק שמדבר על הנזיר, הנזיר מגדל כל ימי נזירותו את שערו, בסוף הנזירות הוא מגלח אותו ומכניס אותו תחת לדוד שבו בעצם מבשלים את קורבן השלמים. בפסוק כתוב המילה קדוש קוף דלת שין, ובעצם יש לנו שתי אופציות לקרוא את זה, עם ואב או בלי ואב, ו יש משמעות בעצם איפה אנחנו גם שמים את הרעים, אנחנו קוראים את זה קודש או קוראים את זה קדוש. אז הגמרא מנסה לבוא ולהגיד, אם הקודש תופס את דמה ויוצא לחולין, אף שיער נזיר תופס את דמה ויוצא לחולין. אנחנו יודעים שבבנייני הקדש, כשאנחנו רוצים בעצם לרוקן קדושה מדבר שהקדש נתפס בו, דוגמה מטלטלין או קרקעות, אנחנו הולכים ובעצם פודים אותו על כסף, ואותו מטלטלין או קרקע יוצא לחולין, והכסף בעצם נתפס בו הקדושה שהייתה בחפץ. ואז בעצם הגמרא באה להגיד, אולי אם אנחנו בעצם עושים דמיון של הקדוש הזה, אנחנו עושים אותו כמו הקדש, ואז מה שיצא זה שאם יש לנו שיער של נזיר שהלכנו ו חיללנו אותו בצורה זו או אחרת, ואחרי זה אנחנו הלכנו וקידשנו בו אישה, אז לכאורה מה שמנסים מהקש הזה ללמוד זה שהוא יצא לחולין. עכשיו הגמרא בפשטות מהסיפה של המשנה, ואם הלך ולקח דמיהם, אם הלך ולקח בדמיהם, לכאורה היא צריכה להיות מקודשת. עכשיו אם אנחנו נלך ונלמד שהוא הלך ורוקן את זה על כסף אחר, זה יוצא שהכסף הלך וקיבל את הקדושה, אז לפי האופציה הזאת בעצם היא לא יכולה להיות מקודשת. אז לכאורה לגמרא היה פשוט שאי אפשר יהיה לבוא ולהגיד שגם ששיער נזיר יתפוס את דמה ויצא לחולין. אז מתרצת הגמרא, מי קרינן קודש? קדוש קרינן. ואז בעצם אנחנו חוזרים למה שהסברנו בהתחלה. אם התורה הייתה כותבת קוף דלת שין והיינו לומדים מזה שזה קדוש, אז המובן של קדוש זה בעצם היה צריך להיות בעצם כמו שזה הקדש, אבל כיוון שכתוב לנו שזה קודש, אז אנחנו מבינים שיש בזה איזה דמיון מסוים להקדש, אבל לא דמיון מלא. ממשיכה הגמרא, בפטר חמור, נעימה מתניתין דלא כרבי שמעון. קצת הקדמה על פטר חמור, זכו החמורים, מה שרשי מביא בפרשה קדש והיה כי יביאך לגבי החמורים, זה שבשכר זה שהם נשאו את הסחורה של עם ישראל, מתי שבני ישראל יצאו עם הוצאות ממצרים, או בגלל שבחורי מצרים נמשלו לחמורים, אז בעצם יש מקבילה, כמו שיש לנו בבימת מאה, יש לנו את העניין של שצריך לתת את העשירי להשם, אותו דבר כמו שיש לנו בבני אדם פדיון הבן, אז החמורים בעצם זכו לאותו שכר, ואם הולך וקידש באותו פטר חמור, אז היא לא מקודשת. ומה אומר רבי שמעון? כדתניא, פטר חמור אסור בענה, דיבר רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר. אז רבי שמעון בעצם הוא לא כמו המשנה שלנו, כי לדעתו אין בעיה לקדש בעצם בפטר חמור. אמר רב נחמן, אמר רב אבא רבוע, לאחר רפא בדברי הכל. זאת אומרת, כל מי שרבי שמעון בעצם התיר לבוא וליהנות מאותו פטר חמור, זה תרם עריפתו. הרי איך זה היה? נולד לבן אדם פטר חמור, מה שהוא צריך לעשות זה בעצם הוא לקחת צה ולמסור אותו לכהן חלף אותו חמור, הכהן יכול לעשות עם הצה הזה מה שהוא רוצה, והחמור בעצם גם יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה, אבל אם לא תפדה וערפתו, זאת אומרת אם הישראל לא הולך ועושה את הפדיון הזה על החמור, הוא צריך בעצם לערוף את אותו חמור. אז מה שאומרים, שמה שרבי שמעון בא והתיר בענה, זה בעצם לפני שהלכו וערפו את אותו חמור. אבל אחר הריפה, גם לפי רבי שמעון באמת יהיה אסור בענה ולא תהיה מקודשת. בשר בחלב.
לפי חמים, גם אם פדו את החמור, היא לא מקודשת?
מה זה פדו? בכל מקרה, פטר חמור אסור יהיה...
גם אחרי שפדו אותו.
כן, כן. כן, דברי הכל, ודברי הכל. בשר בחלב, מנהלן, דתנה, דבר רבי ישמעאל. הלימודים המוכרים, לא תבשל גדי בחלב אמו, ג' פעמים. אחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה, ואחד איסור בישול. זה בעצם הלימודים שיש לנו על עניין של איסור בחלב מדאורייתא, אז לומדים לא תבשל גדי, הכוונה בעצם בכל מין של בהמה, בכל מין של בהמה טהורה, בחלב אמו, אבל ובדרך בישול, וכל זמן שזה לא יעשה דרך בישול, אלא תערובת או משהו כזה, אז לא בכך שהאיסור יהיה איסור דאורייתא. אז מפה בעצם רואים שבשר וחלב אנחנו רואים שיש איסור הנאה, ולכן מי שמקדש אישה בבשר וחלב לא תהיה מקודשת. וממשיכה הגמרא, מתניתין דלא כאיתניא, דתניא, רבי שמעון בן יהודה, ומתקנים פה שזה רבי שמעון בן יוחאי, או שזה רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, כנראה מזוהה עם אותו רבי שמעון, נראה בהמשך שסובר בעניין הפטר רחם גם שונה לעניין אם מותר ליהנות או לא. בשר וחלב אסור באכילה ומותר בהנאה, שנאמר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. זאת אומרת, זה הפסוק, זה הרישה של הפסוק. ולהלן הוא אומר, ואנשי קודש תיון לי. יש, לומדים עם קדוש ואנשי קודש, מעין איזה הקש מסוים. מה להלן אסור באכילה ומותר בנה? מה שאנחנו מדברים על פסוק של ואנשי קודש, מדובר בעצם על בשר בשדה טריפה. ואז במקרה כזה בעצם מותר להשליך אותו לכלבים. אז כמו שאותו בשר טריפה אסור באכילה ומותר בנה, אף כאן אסור באכילה ומותר בנה, וזו דעתו של רבי שמעון, ושהיא לא בעצם כמו משנתנו. וחולין שנשחטו בעזרה, מנעני מילי, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אמרה תורה שחוט שלי בשלי ושלך בשלך, מה שלי בשלך אסור, אף שלך בשלי אסור. אחרי זה הקדמה קצרה, מה היה לנו שהיינו במדבר ומה קרה איך שאנחנו נכנסים לארץ. התורה בספר דברים מביאה בתחילה, והיה המקום אשר יבחר השם לוקחם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידכם, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבתיך שם תעלה עולותיך, רק בכל אבת נפשך תסבח, ואחת הבשר כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך בכל שריך, אתה מה והתור יאכלנו כצבי וכאייל, לא תוכל לאכול בשריך כי אם לפני השם תאכלנו. ובהמשך, כי ארכיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר כי תאבה נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוותיך, ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך. זאת אומרת, יש לנו בעצם שני מצבי עולם, המצב שהם היו בו במדבר, ואז אם בן אדם רצה לאכול בשר, אם הייתה לו בהמה שראויה להקרבה, הוא היה חייב כדי לאכול אותה, להקדיש אותה לשלמים, ורק בטכניקה הזאת הייתה לו אפשרות לבוא ולאכול בשר. בכל דרך אחרת, סתם מה שנקרא בשר תאווה, אין אפשרות לאכול מבהמות שרויות להקרבה. איך שאנחנו מגיעים לארץ, אנחנו אומרים לא, אם אתה רוצה לאכול בשר תאווה, אתה פטור בעצם מהטכניקה הזאת של קורבן השלמים, אתה יכול לבוא ולשחוט את זה בבית ואתה אוכל את זה בשער העיר. אז נחזור לגמרא. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אמרה תורה שחוט שלי בשלי. עושים הפרדה בעצם בין ענייני הקודש לענייני החול, בין עניינים החומרים לעניינים הגשמיים. שחוט שלי בשלי, בהמת קודשים שזה שייך לקדוש ברוך הוא, שחוט בשלי, שחוט בבית שלי, תשחוט בבית המקדש, ושלך ושלך ואת העסקים שלך, יש לך בשר תאווה, תשחוט אותו בבית בשער העיר. מה שלי בשלך אסור, כמו שאסור ללכת ולקחת בהמת קודשים ולשחוט אותה בחוץ, אף שלך בשלי אסור. כך אותו דבר, אתה אל תביא לי את הבהמת חולין שלך ותכניס לי אותה לתוך המקדש, וזה בעצם מה שנקרא חולין שנשחטו בעזרה, מפה אני יודע שבעצם הם אסורים. זה הלימוד. אומרת הגמרא, אמא שלי בשלך אנוש קראת, אף שלך בשלי אנוש קראת. הגמרא מנסה להרחיק לכת עם זה, כמו שאם הלכנו ולקחנו את בהמת הקודשים ושחטנו אותה בחוץ, אנחנו אומרים שהוא אנוש קראת, אולי לבוא ונאמר שגם אם הלך ושחט חולין ושחט אותם בתוך עזרה, גם במקרה כזה יהיה אנוש קראת. לכן יש לנו דיוק מפסוק, אמר קרא, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, ונחרט על קורבן אנוש קראת, על חולין שנשחטו בעזרה אין אנוש קראת. זאת אומרת, כל החיוב קראת הוא רק באותה בהמת קודשית, אבל לא בחולין שנשחטו בעזרה. ואז בעצם באה הגמרא ואומרת, יקלה מפרח, מה לשלי בשלך, שכן אנוש קראת. זאת אומרת, מה אתה בא ומנסה, אנחנו, מה אנחנו מנסים ללמוד? אנחנו מנסים בעצם ללמוד שחולים שנשחטו בעזרה, הם יהיו אסורים בענה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אנחנו לומדים את זה בעצם מבהמת קודשים. הגמרא אומרת, אי אפשר לדמות. למה? כי בבהמת קודשים יש לנו דין של קרת, ואילו בחולים שנשחטו בעזרה אין לנו קרת, אז זה נפל. אלא אמר רבי, מאיפה אנחנו בעצם לומדים את הנושא הזה של חולים שנשחטו בעזרה, שזה אסור בענה, שאסור לקדש בזה אישה? אז הגמרא עכשיו נקדים קצת, יש שלושה שלבים. קודם כל הולכים ולומדים מניין שאסור לשחוט בכלל חולין בעזרה, שלב שני יהיה מניין שאסור לאכול חולין שנשחטו בעזרה, והשלב השלישי יהיה בעצם ההוכחה שלנו מניין שאסור להנות באותו בשר חולין שנשחט בעזרה, וזה בעצם יתאים לנו למה שאנחנו חפשים במשנה. אלא אמר הבא עם האחה, ושחט אותו. יש לנו בספר ויקרא בפרק ג' לעניין שלמים, מובאים לנו שלושה פסוקים. יש לנו פעם אחת לגבי בהמה, פעם שנייה לגבי עז, ופעם שלישית פרשת שלמים. ואם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר, בהמשך כתוב ושחטו. אחרי זה, ואם מן הצון קורבנו, כתוב ושחט אותו. ואחרי זה, ואם עז קורבנו, עוד פעם כתוב ושחט אותו. ובעצם יש לנו איתור. אפשר, במקום ושחטו, אפשר היה לכתוב ושחט. במקום ושחט אותו, אפשר היה לכתוב ושחט. אז למה בעצם יש לנו את הריבועים האלה? הגמרא עכשיו מחפשת להבין מה עושים עם האיתורים האלה. תלת הקראי יתירי, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, כי ירחק ממך המקום וזבחת, ברחוק מקום אתה זובח, והיא אתה זובח במקום קרוב פרט לחולים שלא ישחטו בעזרה. זאת אומרת, זה בעצם כל הלימוד שדיברנו עליו עד עכשיו, שמפה אנחנו לומדים שאת אותם בהמות חולים שהן אומנם ראויות להקרבה, אם אתה מה שנקרא בריחוק מקום, זאת אומרת אתה לא חייב ללכת ולעשות אותם עם הטכניקה של שלמים, שבשחוט ותשחוט אותם בבית ואתה יכול לאכול אותם, פרט לחולים שלא ישחטו בעזרה. ואין יהיה לתמים עם הרויים לקרב. אמרנו, כל מה שהיה מדובר בעצם, זה היה מדובר על אותם בהמות שהן ראויות להקרבה. מניין לרבות בעלי מומין, מאיפה אני יודע שגם אותם בהמות בעלי מומין, מניין שגם אותם אני רשאי ללכת ולשחוט אותם בחוץ, ומניין שיש לי איסור לבוא ולשחוט אותם בפנים. אומרת הגמרא, מרבה אני את בעלי מומין, שכן מין הכשר. זאת אומרת, כיוון שאנחנו מדברים על מיני בהמות שראויות להקרבה, אז לא משנה, כל עוד המין הוא מין שהוא כשר לעלות על גבי מזבח, אז מה לי בהמות מימות ומה לי בהמות בעלי מומין, גם בהם אני אומר בעצם שאסור לבוא ולשחוט אותם בפנים. מניין לרבות את החיה, מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה. ורשי כבר מסביר את העניין הזה, שבעצם יש לנו לימוד לפסולי המוקדשים, אותם בהמות שהלכו ושחטו אותם בפנים ומסיבה כלשהי אחרת הם נפסלו. אז אומרים, רשי אומר, דיבור המחיל שהיא בשחיטה כבהמה באמצע, מה פסולי המוקדשים בשחיטה? אף סביב היעל בשחיטה, וכיוון זה בשחיטה התקשלו, איקה למיגמר נמי מינה שלא תהיה שחיטה בעזרה, לכל דבר זביחה עשה רחמנה. זאת אומרת, אנחנו לומדים שגם חיות, בעצם אני אוסר עליך לבוא ולהקריב אותם בעזרה. ומיניין לרבות את העופות, ורשי אומר שאין שחיטתן מפורשת בתורה, יכול להיות שכל העניין הזה של שחיטה של עוף בכלל לא קיימת בתורה. תלמוד לומר, ושחטו ושחט אותו ושחט אותו. זאת אומרת, לצורך כך אנחנו צריכים את שלושת האיתורים האלה בפסוקים, לבוא וללמד על בעלי מומין, חיות ועופות, שאותם גם אסור ללכת ולשחוט בתוך העזרה. ממשיכה הגמרא, עד עכשיו בעצם אנחנו יודעים מניין שאסור לשחוט. עכשיו הגמרא עוברת לשלב, מניין אנחנו יודעים שאסור יהיה גם לבוא ולאכול אותם, יכול או ישחוט, לכתחילה. ואם שחט יהיה מותר, תלמוד לומר, כי ירחק ממך המקום, וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח בריחוק מקום, אתה אוכל. ויהיה אתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב, פרט לחולים שנשחטו בעזרה, שאם שחטת אותם בעזרה, לא רק שלשחוט אותם אתה לא יכול, גם לאכול אותם אתה לא יכול. ובהמשך לימוד דומה למה שראינו לגבי שיטה, ואין לי אלת מימים ההורים להיקרב. מניין לרבות בעלי מומין, מרבה אני בעלי מומין, שכן מין הקשר. ומניין לרבות את החיה, מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה. מניין לרבות את העופות, תלמוד לומר, ושחטו ושחט אותו ושחט אותו. אז פה סיימנו בעצם ללמוד שגם לא רק שחיטה, לא רק אכילה, אסור מהאיתורים. יכול או ישחוט, ואם שחט יש לכם לפני כלבים. בסדר, הבנתי, אסור לשחוט, אסור לאכול, אבל אם שחט אולי יהיה אפשר ליהנות מזה. תלמוד לומר, לכלב תשליחון אותו. ולומדים אותו, אותו אתה משליך לכלב, והיא אתה משליך, חולים שנשחטו בעזרה. מה?
זה נאמר טריפה.
כן, לגבי טריפה. עכשיו מה הלימוד? יש לנו דין, שאם יש לנו בהמה שהיא מעוברת, ואנחנו שוחטים את הבהמה, אז אבלה שנמצא במאה, אני מנות אותו מזה בן תקועה, אפשר לאכול אותו בלי שחיטה. אבל מה קורה אם אותה בהמה מעוברת, העובר שלה בעצם מוציא את הרגל נגיד החוצה, אז אותה רגל נהפכת להיות טרפה. ונראה רש"י דיבור מתחיל בי אתה משליך לכלב, ואחי, שתי שורות מלמעלה, ואחי משתמי חולין מיני. דאילו, אי קרא, מה יהיה בבשר היוצא חוץ ממחיצתו? הפסוק אומר, ובשר בשדה טרפה, לכלב תשליכון אותו. לכאורה, המילה בשדה היא מילה מיותרת, ובשר טרפה, לכלב תשליכון אותו. וממשיך רש"י, כגון עובר שהוציא את ידו בשחיטת יבו, ילפין עליו מה יקרא לאיסורה. ובשר בשדה, כגון שיצא בשר חוץ ממחיצתו, קורא בעצם לבטן של הבהמה מחיצה. בגלוי כשדה, שאין לו מחיצה, הרי הוא כטרפה, ולא תאכלו. ומיד בטיפי, לכלב תשליכון אותו, למיעוט איחולים שנשחטו בעזרה, ודריש אחי אותו, הוא דנאסר ביציאת מחיצה. זאת אומרת, השדה מלמד על מחיצה. דיברנו על מצב של כניסה למחיצה ויציאה למחיצה. יציאה ממחיצה זה אותו עובר שהוציא את הרגל שלו, וכניסה למחיצה זה בעצם כניסה לעזרה. אותה בהמה שאתה הולך ואתה מכניס אותה למחיצה לתוך העזרה, לכלב תשליכון אותו, זה מותר בהנאה. ולא חולים שנשחטו בעזרה, נסרים על ידי כניסת מחיצה, דאסורים אף בהנאה. ולכן בעצם מהאיתור של המילה בשדה אני לומד שגם בעצם במקרה כזה אני לא יכול להשליך את אותם חולים שנשחטו בעזרה, ומפה בעצם למדנו לעניין המשנה מניין לנו שחולים שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה. השכחינו מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל ברי דרבה בר בר חנה דאבו קיימי הפיתחה דבי רבה, הם עבדו בפתח בית מדרשו של רבה. אמר להו תניה המקדש בפתר חמור בבשר בחלב ובחולים שנשחטו בעזרה, רבי שמעון אומר מקודשת, וחכמים אומרים אינה מקודשת. על מה חולים שנשחטו בעזרה לרבי שמעון לאו דאורייתא. במשנה יוצא לנו שבשלושת המקרים שראינו מקודם, המקדש בפתח חמור ראינו משנתנו לא כרבי שמעון, הסברנו רק אחרי העריפה ולדברי הכל, בבשר וחלב שהוא לומד בעצם ואנשי קודש שבשר בחלב לכאורה גם אומנם אסור באכילה אבל מותר בהנאה, ולגבי חולין שנשחטו בעזרה לפי רבי שמעון בעצם היא צריכה להיות מקודשת. עכשיו מה רבי שמעון סובר בעצם בחולין שנשחטו בעזרה? הוא אומר שבעצם כל הגזרה, כל הבעיה שיש לנו זה בגלל פסולי המוקדשים. יש חשש שאם יבואו ויראו בהמה שהיא פסולי מוקדשים, אם יראו שהולכים ונהנים ממנה, אז הם יחשבו שקורבנות שמקודשים, שנפסלות בהנאה, מותרים בהנאה. ולכן, כדי שלא יחשבו שמותרים בהנאה, אני הולך ואני גוזר גם בסתם חולים שנשחטו בעזרה, גם במקרה כזה, אני אבוא ואני אגיד שהם יהיו אסורים. אז בכל מקרה, לרבי שמעון לאו דאורייתא, אבל מנגד יש לנו ורמינו, רבי שמעון אומר, חולים שנשחטו בעזרה יישרפו, וכן חיה שנשחטה בעזרה. יש לנו משנה במסכת תמורה שמדברת על דברים שהם אסורים בהנאה מהתורה. יש לנו אורלה וכלי הכרם ששם אנחנו מדברים שהם חייבים בשריפה, ויש לנו את עגלה ערופה ופטר חמור שאנחנו אומרים שהם צריכים קבורה. עכשיו רבי שמעון שם חולק ואומר שחולים שנשחטו בעזרה לא, קבורה אולי לא תספיק להם, הם יצטרכו שריפה. עכשיו זה לא סתם שאנחנו מדברים על חולים שנשחטו בעזרה, אנחנו מדברים על החיות. עכשיו אם אתם זוכרים מקודם, לצורך שלושת הלימודים שראינו, השתמשנו באחד הלימודים בעצם לבוא וללמד על החיה. זאת אומרת, לכאורה לא היה מובן מאליו שחיה היא תהיה דומה לאותם בהמות קודשים, לבוא ולהגיד, זאת אומרת, רחוק מאוד יהיה לבוא ולחשוב שבחיה יבואו ויתאו. הרי אני, מה אני אומר? יש לי בהמת חולים שנשחטו בעזרה, אני חושש שמא יבואו ויתאו גם בהמת קודשים, לכן אני הולך ואני גוזר. עכשיו לבוא ולהגיע בעצם גם לחיה שגם היא כל כולה היא בחידוש, זה כאילו רחוק. עכשיו מפה, מזה שרבי שמעון הולך ואומר שחיה שנשחטה בעזרה היא תלך והיא תסתרף, מפה אני לומד בעצם שדעתו היא שזה כן דאורייתא. עכשיו זה רש"י דיבור המתחיל להסתרפו, ולא סגילו בקבורה עלמא איסורו מן התורה. ואם היא דרבנן, מי מחמרין אנקו לאי? נאי דבמגזו רטו פסולי המוקדשים. זה לא נאמרו, קודשים פסולים נקברים. אלא חיה עיקר איסור דידה, לאו דאורייתא מיכא תיתי, עליך למגזר עטו קודשים, ולמה היא בשריפה? בקיצור, מפה בעצם אנחנו מוכיחים שדעתו שהיא כן, דעתו שהיא כן, שזה דאורייתא. אז יש לנו פעם אחת אנחנו רואים שזה לאו דאורייתא, ופעם שנייה אנחנו רואים שזה דאורייתא. איך מסתדרים עם זה? עטו לקמי דרבה, הביאו לפניו את השאלה. אמר לו, פלגו כמינחי. אנחנו מכירים את אותו מר יהודה, שהוא רשי אומר קנטרל רגיל לחלוק על חבריו, הוא שואל הרבה שאלות והוא עושה בעיות. אז בואו נסביר מה קורה פה. אחר במה יסקינן, כגון שנשחטה ונמצאת טריפה. זאת אומרת, המקרה שאנחנו אומרים שהיא מקודשת, מדובר שאותה במה שחטו אותה ונמצאת, מצאו בבני המאיים שהיא בגדר טריפה. ורבי שמעון לטעמי, דתניא, השוחט את הטריפה, נניח טריפה ממש, נגיד שאין לה הרכובות ברגליים, וכן השוחט ונמצאת טריפה, נניח על בני המאיים, זה וזה חולין בעזרה, רבי שמעון מתיר בענה וחכמים מוסרים. כיוון שבעצם אני רואה שטריפה, אני אומר שמעולם היא בעצם לא הייתה נחשבת כבהמה שרויה על גבי מזבח, ולכן לפי רבי שמעון אין בעיה והיא תהיה מותרת בענה, וזה מסביר בעצם למה היא מקודשת. ולסיפה של המשנה. מה? לא, לא. מחרן וקידש בתבן מקודשת, הסיפה של המשנה, אם הלך ולקח את אותה פטר חמור, ציפורי מצורה וכולי, אז מקודשת. מנהלן, מדגלי רחמנה בעבודת כוכבים, והיית אחרם כמוהו. כל שאתה מהיה ממנה, הרי הוא כמוהו. פסוק לענייני עבודת כוכבים, שחילופים וחילופי חילופים, הולכים ונתפסים בעצם באותו חלם, באותו איסור של עבודת כוכבים. כל מה שאתה מהיה ממנה, כל מה שאתה גורם לו להיות קיום מכורח אותה עבודה זרה, גם נתפס האיסור שלו. מדייקת הגמרא, מכלל, זה כל איסורים שבתורה שרו. אז אוקיי, זה לימוד שאומר שזה רק בעבודה זרה, ולגבי שאר האיסורים שבתורה, אולי באמת אם אנחנו הולכים ואנחנו ממשיכים איתם הלאה, לכאורה לא יהיה בעיה, וזה לא יתפס בהם, ואין נפמינה, אז בואו נלמד את זה לגבי כל שאר הדברים, שגם בהם בעצם יהיה אסור ללכת וליהנות בהם, כי בעצם תתפס בהם אותו איסור כמו בעבודת כוכבים. אומרת הגמרא, לא, משום דעה ועבודת כוכבים הוא שביט שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. מזה שהתורה הלכה ותרחה וכתבה את העניין הזה גם בעבודת כוכבים וגם בשביט, עוד מעט נראה, אז זה עניינים ספציפיים רק לעבודת כוכבים וגם לשביט, ולכן אי אפשר ללכת וללמוד את זה לכל התורה. ומסבירה הגמרא, עבודת כוכבים עד אמרן. שביט מהי? יובל היא קודש תהיה לכם. מה קודש תופס את דמיו? השביט תופס את דמיה. ראינו בעצם, הסברנו את זה לעניין קדש, אם יש לנו קרקע או מטלטלין ואנחנו רוצים ללכת ולפדות, אנחנו בעצם מרוקנים את אותו מטלטלין או קרקע מהקדושה שיש בה ואנחנו מעבירים אותו למטבעות. אז אומרים, אומרת הגברה, אם הקודש תופס את דמה ויוצא לחולין, אף שביעית תופס את דמיה ויוצא לחולין. הרי אמרנו שבהקדש בעצם אותו קרקע ומטלטלין משתחררים, אבל אולי גם הגמרא מנסה, אולי גם בשביעית יהיה את אותו דבר. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, תהיה בהווייתה תהיה. זאת אומרת, שם לא תופס, אי אפשר בעצם לבוא ולרוקן את הקדושה. והגמרא מסבירה איך. כיצד? לקח בפירות שביעית בשר. אלו ואלו מתבארים בשביעית. יש לו פירות שחלים עליהם קדושת שביעית. הוא הולך ומחליף בעצם את הפירות האלה בבשר. אז אנחנו יודעים שלעניין שביעית, כל זמן שיש לחיה לאכול בחוץ, אדם יכול לאכול בבית, כלך לחיה מן החוץ, אדם כבר צריך להפסיק לאכול בזה בבית, ואז בעצם מה שצריך לעשות זה בשנת השביעית, הוא הולך והוא צריך להפקיר את זה. לא ניכנס רגע לדין של הביור, אבל מזה שהגמרא אומרת שגם הבשר וגם השביעית בעצם חל עליהם בעצם אותה קדושה. אז זה בעצם השלב הראשון, פירות מול משהו אחר שהחליפו אותם. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ההחלפות. בבשר דגים, לקח את אותו בשר, החליף אותו וקנה בו דגים. יצא בשר, נכנסו דגים. זאת אומרת, הקדושה יוצאת מהבשר ועוברת לדגים. בדגים יין, יצאו דגים, נכנס יין. ביין שמן, יצא יין, נכנס שמן. הכיצד, אחרון אחרון, נתפס בשביעית, ופרי עצמו אסור. זאת אומרת, בשרשרת שיש לנו ענייני של שביעית, אותם פירות, המקור, מקור האיסור, הוא נשאר באיסורו, ואחרי זה בעצם אנחנו רצים לכל אורך השרשרת, ומה שנתפס לנו בסוף התהליך, זה יהיה אותו דבר שהוא אסור. זה מה שנתפס בו בעניין של השביעית.
הראשון והאחרון.
אומרת הגמרא, אין לך למאן דאמר, אין מלמדים. אז בסדר, אני מבין שזה רלוונטי רק לעניין עבודה זרה ועבודת כוכבים ושביעית, אבל למאן דאמר, אין מלמדים, מה יקלה מאמר? אולי נלך ונלמד את זה שזה יהיה גם בשאר המקרים. אומרת הגמרא, מיעוט הכתיב, הכתיב אחר כי חרם הוא לעניין עבודה זרה, וכתיב אתם יובל היא, אז בעצם לומדים הוא והיא, דווקא הם, מי דאחרינא לו, ולכן גם למאן דאמר אין מלמדים, גם למאן דאמר מלמדים, זה ספציפי רק לעבודה זרה ושביעית. מה, מה שצריך לשרוף בעבודה זרה?
לא, מה, בסיסור הנער, כל הפנים עבר וכדאי שמקודשת.
לא, חפיץ
הלך ומחר את זה וקידש בדמיהם. מדברים על בעצם ללכת ולהוציא את ה... לנסות ולהוציא את, ה... את האיסור שיש בדבר על ידי כסף. זה בסדר, זה בדיוק הלימוד שבעבודה זרה, זה לא תופס. המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטאת, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל. המקדש בתרומות, אנחנו מדברים פה בעצם על, על, על כל ענייני התרומה, אנחנו אומרים שגם בעצם מעשר ראשון נכלל בעצם בתוך תרומות, מתוך, מתוך אותה תקנה ש, שהלווים נכנסו על זה שהם לא עלו לארץ. ובמעשרות אנחנו מדברים על מעשר שני, ראינו בדף נ"ב מחלוקת רבי מאיר רבי יהודה, אז אנחנו מדברים בעצם על, על מעשר עני. ובמתנות יש לנו זרוע לחיים וקיבה ימניים שצריך לתת, צריך לתת לכהנים. ובמי חטאת ובאפר חטאת, מי חטאת פרה כדי לתאר את התמאים, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל. זאת אומרת, לא מבעיה הכהן שהלך וקיבל תרומה שיכול ללכת ולקדש בזה אישה, גם ישראל. ופה נכנסים בעצם למושג שקוראים לו זכות או טובת הנאה. אותה אפשרות של ישראל ללכת ולהחליט למי הוא ילך וימסור את אותם תרומות שיש בידו, זה משהו שהוא יש לו שווי כספי, ולכן הוא יכול בעצם ללכת ולקדש עם, עם אותו שווי, ללכת ולקדש בו אישה. אומרת הגמרא, אמרו לה, טובת הנאה אינה ממון. הייתי ורבי אבא לאולה, מקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות במי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל. זאת אומרת, במשנה שלנו ראינו שטובת הנאה היא בגדר ממון, ולכן אפשר ללכת ולקדש בזה אישה, אפילו ישראל. ולפי אולה, טובת הנאה אינה ממון. אמר לי, אחה בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן, וכסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. זאת אומרת, משנתנו, מה שכתוב, אנחנו לא מדברים בעצם על נושא של טובת הנאה עם ממון או לא ממון. אנחנו אומרים שיש לנו סבא, שהסבא היה כהן, הייתה לו בת, ולבת הזאת יש בן, ואותו בן בעצם הלך וירש את, את אותם טבלים מהסבא שלו, ואנחנו סוברים שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. זאת אומרת, אנחנו רואים כאילו אותם תרומות הורמו מהתבועה שיש ביד שלו, ובעצם מה שיש לו ביד זה ממון, ולכן עם זה בעצם הוא יכול ללכת ולקדש אישה. אבל אנחנו לא נוגעים כרגע בנושא של טובת הנאה, ממון או לא ממון. מה זה? לא, כי ממש, בפועל, זה נחשב שהם הורמו. זה כבר הייתה, היה פה, הוא, ברגע שזה נמצא אצל ישראל, נקודה שלא אמרתי, הוא הרי לא יכול ללכת ולאכול את זה. מה שהוא יכול לעשות, הוא צריך ללכת ולמכור את זה לכהנים. זה מה שהוא צריך לעשות. אבל כבר, זה נחשב שכאילו כבר הוא רע מזה. זה לא, טובת הנאה זה מצב שאני יכול ללכת עכשיו ולהחליט לעניין לסור את התרומות שלי. פה אני אומר, כבר נחשב כאילו הורמו תרומות ממה שיש לי מהטבלים, ואני עכשיו מה שנשאר לי זה בעצם ללכת ולמכור את זה. זאת אומרת, זה נחשב ממש כמו ממון, זה לא טובת הנאה. לא יודע, למה שימכור לו? יש בעיה, מה ישראל יעשה עם זה? רק כהן, לא, רק כהן אבל יכול. מה ישראל יעשה עם זה? כהן צריך לשבת ולאכול את התרומות. לא, בסדר, זה המקרה. בא מיני רבחיה ברבין מרבונה, טובת הנאה ממון או אינה ממון? אמר לי, אז הוא שואל אותו, אז אנחנו, אם אפשר ללמוד אם טובת הנאה ממון או אינה ממון, אמר לי, תן איתו, המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות, במי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל. כמו שהסברנו בהתחלת המשנה, שלכאורה, אם היא מקודשת, סימן שטובת הנאה נחשבת כממון. אמר לי, בלאו וקימנה בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהוכיח האם מדובר פה בעצם בטובת, להוכיח שטובת הנאה ממון. אנחנו אמרנו את זה בעצם בכלל שמדובר פה בממון, ולא בטובת הנאה אם היא ממון או לא. אמר לי רבונה לרבחיה, עוצת, אתה מוצא רשי, מוצא את בשמוע זו, נראה שאין אתה חכם בה, אינמי, קטיל קני באגמה, אתה בן אדם שלא רציני מה שנקרא, השמועה לא מספיק בחודדת אצלך. איכסיף. רבחיה התבייש מהאמירה הזאת. הוא סבר, רבחיה סבר, משמעת כאמר לי, שהוא מה שנקרא לא בפרשה, לא נמצא בעניין של הלימוד. אמר לי אחי, אבל הוא הסביר לו, אמר לי אחי כאמינה, רבסי דהוצל קייק ותח. זאת אומרת, יש לנו את רבי אסי שהוא מהוצל, שזה בעצם הלשון של ההוצה, שהוא סובר כמוך, הוא מפרש ככה את המשנה. ועכשיו הגמרא בעצם נכנסת, האם מנסה לתלות את הנושא של אם טובת הנאה ממון או אינה ממון, במחלוקת תנאים. נאמה כתנאי, הגונב טבלו של חברו, משלם לו דמי טבלו של חברו, דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו משלם אלא דמי חולין שבו. אדם הלך וגנב תבל, תרומה תבואה שעדיין לא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות, הלך וגנב לו את זה. אז יש לנו מחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. לפי רבי הוא צריך להחזיר לו את כל התבואה, כולל אותם תרומות שהיו כלולות בתוך התבואה הזאת. לפי רבי יוסי ברבי יהודה הוא יכול בעצם לבוא ולנקות את אותם חלקים שהיו צריכים בעצם להינתן כתרומה. מה אליו באקה מפלגי דמר סבר טובת הנאה ממון. רבי שסובר שצריך להחזיר את הכל טובת הנאה ממון, ומר סבר רבי יוסי ברבי יהודה טובת הנאה אינה ממון, ולכן הוא בעצם יכול לבוא ולנקות ולא להחזיר לו את כל התבואה. וכבר עמדו פה בעצם על נושא של עם טובת הנאה ממון, הרי בעצם בוא נניח שמדובר לנו על תבואה ששווה 100, ננקה את כל התרומות ומעשרות, נניח שאנחנו מגיעים ל-80, טובת הנאה היא לא 20. בוא נגיד כמה אתה מוכן לשלם כדי ללכת ולתת את זה למישהו אחר, זה לא יהיה בשיעור של 20. אז בעצם אנחנו יכולים בעצם לבוא ולהסביר שאת המחלוקת של אם טובת הנאה ממון או לא ממון בעצם במחלוקת הנאים. אומרת הגמרא, לא, אנחנו בעצם לא יכולים לבוא ולעשות את זה, ועכשיו הגמרא מביאה בעצם ארבע וקימתות לבוא ולהסביר את אותה ברייתא של הגונב טבלו של חברו, שזה לא יבוא ויסביר, לא נצא בעצם עם מסקנה בסוף האם טובת הנאה ממון או אינה ממון. וכולי אלמא, טובת הנאה אינה ממון. ואחה בטבלים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן, ובמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין כמפלגי. מר סבר כמי שהורמו דמיין, ומר סבר עליו כמי שהורמו דמיין. זאת אומרת, אדם הלך וגנב את התבואה של חבר שלו, ולפי רבי הוא צריך ללכת ולשלם לו את דמי הטבל שלו, בגלל שאני סובר שאותו אחד שגנבו לו בעצם, זה היה אותו נכד של כהן, והוא בעצם הלך וקיבל את אותם טבלים מסבא שלו, אבל אני אומר שמתנות... אני אומר שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ואז בעצם מה שיש לו ביד זה ממון, ורבי סובר, רבי סובר כמי שהורמו דמיין, ולכן בעצם מה שהוא קיבל, הוא קיבל ממון ליד, ואם אותו אחד הלך וגנב ממנו את אותו ממון, הוא צריך להחזיר את כל הממון שהוא לקח. לא, ישראל לא יכול לאכול את זה בשום פנים ואופן. לא, רק ללכת ולמכור את זה, למכור את זה לכהנים. ומר סבר עליו כמי שהורמו דמיין. רבי יוסי ברבי יהודה סובר, לא, אותו בעצם יש חל עליו חובה. העובדה שזה היה אצל סבא שלו ושם זה כבר היה טבל, זה לא אומר שכרגע הוא יכול ללכת ולמכור את זה. יכול להיות שהוא בעצמו יצטרך ללכת ולהפריש מזה את התרומות ומעשרות, ולכן במקרה כזה הוא לא יצטרך להחזיר לו את כל מה שהוא לקח ממנו, הוא ינקה בעצם את מה ששייך לשיעור של התרומות ומעשרות. והיא בית אימא דחו לאלמה כמי שהורמו דמיין, וטובת הנאה אינה ממון. ואחר בדשמואל כמפלגי, דאמר שמואל חיטה אחת פותרת את הקרי. אנחנו יודעים שמדאורייתא בעצם יכול, כדי להיפטר מתרומות, יכול לתת חיטה אחת, ויש לנו רק את השיעורים שחכמים שיערו, עין יפה, עין בינונית ועין רע, 1 מ-40, 1 מ-50, 1 מ-60. ואז בעצם דמר איתלי דשמואל ומר ליתלי דשמואל. לפי רבי הוא סובר שכמו שמואל, ואז הוא אומר, תראה, אתה לא יכול לבוא ולנקות בעצם את כל את אותם תרומות שתמונים בתוך מה שגנבת, כי בעצם אני הייתי יכול רק בגרגיר אחד לבוא ולהיפטר, ואתה כאילו לקחת יותר. ומה עלית את השמואל, בילו לפי רבי יוסי ברבי יהודה, לא, הכמות היא כמות יותר רבה, וזה בעצם הכמות שהוא לקח לו, ואת הכמות הוא לא יצטרך להחזיר. מה? אז זהו, זה כבר רשי, לא, אמרנו תרומה גדולה וגם מעשר ראשון, רשי מביא, מה? אנחנו מדברים כרגע רק על תרומות, לא על מעשרות. מה? נכון. אני אומר ככה, רשי דיבור המתחיל, אחי גרסינן, הרשי הראשון שנהיה צרות, אחי גרסינן לא דחו להם הטובת ענה אינה ממון, ואחי במתנות שלא מוקמי פליגי, כגון שנפל לו טבל זה מת אבי אמו על המקרה הקודם, בתרומה המעשרות שבו אף מעשר ראשון לכהנים מדקנצינו עזרה ללוויים, זאת אומרת אנחנו מבחינתנו גם תרומה גדולה וגם מעשר ראשון, ובהמשך שאנחנו מדברים על שמואל, זה ברשי דיבור המתחיל, ואי בית אימא דחו להם כמי שיומו דמיון וטובת הנאה אינה ממון, אומר בסופו, וכי פליג רבי עלי די רבי יוסי ברבי יהודה בתרומה לחוד הפליג, אבל במעשר מודד אליו בעל דברים דידאו. בסדר? זאת אומרת, כל הנדון הוא רק לעניין תרומות, לעניין המעשרות, ברור שזה לא תופס, כי לעניין מעשרות יש, התורה קבעה כמה צריך לתת. וי ביתימה דחולי אלמה לתלו דשמואל. ואחריינו תמה דרבי דקנצו רבנן לגנב. זאת אומרת, כולם סוברים בעצם שאי אפשר עם חיטה אחת לבוא ולהיפטר. אז אם ככה, למה רבי מצריך אותו לשלם בעצם את הכל? בגלל שאני לא רוצה שיהיה מצב שגנב ילך ויקח משהו ואחרי זה הוא לא יצטרך לשלם. לא יצטרך לשלם את הכל. והיא ביתימה, הוקים את הרביעית, דחו לאלמה, איתלו דשמואל. ואחריינו תמה דרבי יוסי ברבי יהודה, דקנצו רבנן לבעל הבית, דלא יבא אלי לשאולי לטיבלי. זאת אומרת, הם כולם סוברים בעצם שבחיטה אחת היה יכול להיפטר, ולכן לפי רבי ברור למה הוא צריך לשלם את הכל. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, הרי גם לכאורה היה צריך אותו דבר, עם חיטה אחת הוא כבר היה נפטר. אלא מה? קונסים את הבן אדם. העובדה שאתה הגעת למצב שאתה, היו לך דברים שמישהו כבר בא והספיק לגנוב אותם, אנחנו קונסים אותך שאתה לא ייצאו תקלות על ידך שמסתובב אצלך בבית דבר שהוא לא הרימו ממנו תרומות, לא היית צריך להשות את הטבל שלך. תנן, המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות, במי חטאת ובפר פרה, הרי זו מקודשת, ואף על פי ישראל. זאת אומרת, גם אם הוא ישראל. ורמינו, הנוטל שכר לדון דיניו בטלים, להעיד את אותו בטלה, לעזות ולקדש בימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה. כל מצווה שהתורה חיווה אותנו, לבוא וכדי לקיים את המצווה לקחת שכר בזה, יש בעיה. הנוטל שכר לדון דיניו בטלים, גם דינים עתידיים. להעיד את אותו בטלה, כתוב, אם לא יגיד ונשא עוונו, אתה הולך ולוקח כסף עבור זה, העדות בטלה. לעזות ולקדש במאב, יש לנו את כל הנדוד של מי חטאת, מי פרה, אז אומרים שאם הלך ולקח שכר בעבור זה, אז מימיו, מי מערה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים מים חיים מן המעיין, אז המים שלו חשבים מים סרוכים ולא קשרים לעשות בהם את האפר פרה, ואפרו אפר מקלה, זה נחשב בעצם שזה עץ שהוא שרף בבית, אבל לא יחשב כאפר פרה אדומה. מה? זה גם התוספות וגם רש"י, מה שראיתי, יש לימוד, תוספות אומר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, מה אני בחינם, אף אתם בחינם, וזה שעשה בשכר עבר על דברי תורה. אבל הוא אומר, הוא מקרא ממש לא נפיק לי, דה לא שמין למיני. זאת אומרת, אני תוספות כנראה גם כאב לו הנקודה הזאת. אז אם ככה, במשנתנו ראינו שהיא מקודשת, אבל לעומת זאת אנחנו רואים שכל מי שהולך עושה בעצם בדברים האלה, כל המעשה שהוא עשה לא נחשב, אז לכאורה איך תהיה מקודשת? אמר הבאי, לא קשיא, כאן בשכר הווה ומילוי, כאן בשכר עזרה וקידוש. זאת אומרת, משנתנו שאנחנו משנים מקודשת, מדובר על השכר של הווה של המים והכנסה של האפר לתוך אותם מים, שזה בעצם מלאכות קלות, ראיתי גם שזה לא נקרא עיקר המצווה, ולכן במקרים כאלה תהיה מקודשת. אבל בשכר עזרה וקידוש, שזה בעצם העיקר של פרה אדומה, ללכת ובעצם לקדש את המים ולעזות אותם על הטמאים, במקרה כזה זה לא ייחשב שום דבר. דיקנמי, דקטן יחד במשנתנו, במי חטאת ובפר פרה, ולכן אני יכול להגיד שמדובר פה על שכר הבאה והמילוי, וקטן יתם במשנה שראינו לעזות ולקדש, לעזות ולקדש והמינה, שזה הדברים העיקריים, ושם בעצם זה לא תופס. אז דנה לך איש לקדש, ובעזרת השם מחר, אומר לחברו צא וקדש לאישה פלונית, והלך וקדשה לעצמו מקודשת.